שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 60.
עכשיו זה 60 באמת. היה לנו כאן ניסיון עקר להקליט 60 עם מישהו אחר.
כן, מסתבר שהוא לא יודע שנופל על הפודקאסט באותו זמן.
כן.
אז נכין את זה פעם אחרת. אז שלום וברוכים הבאים לפודקאסט מספר 60.
60.
של רברסים בפורמה. קודם אחד מעצמנו עד 120 אלף. או עד 120 מיליון, כמה זה?
לא משנה, עד כמה ש... עד כמה שיעמוד לנו הכוח. כמה כוח.
כן. אז היום אנחנו בסתם פרק.
פרק שאלות ותשובות.
כן. כיאות לצופי סיינפלד, אנחנו עושים פרק לנושא.
כן.
וזהו, פשוט הסתברו הרבה הרבה שאלות.
שאלות ותשובות לרבנים הגדולים, היו להם ספרים ממש של שאלות ותשובות, שזה כמו ספר פסקי דין כזה של העורכי דין.
כן. הם התעצלו, זה כמו שג'ול התעצל לכתוב ספר, אז הוא אסף את האוסף של הפוסטים שלו ופרסם.
כמה כאלו פרסם.
אז זהו, פשוט הסתברו הרבה הרבה שאלות, ולא מצאנו את הזמן בפרקים האחרונים לענות עליהם, אז זאת גם התנצלות וגם כפרה על הבנות.
זהו, פשוט הפרקים... יהודיים מאוד היום. יש פה איזה חזרה למקורות.
הרב אלסטר משגיח מבחוץ.
אתה יודע, אנחנו שני קיבוצניקים פה, השם ירחם.
כן, זהו. אז בקיצור, כן, אז היו פרקים מאוד מאוד עמוסים ומעניינים, והאמת שקיבלנו עליהם תגובות טובות ומעניינות, וחלק מהתגובות באמת נתייחס אליהם פה. אבל אנחנו, באמת כל הרעיון הוא לשתף את המאזינים, ולענות על שאלות שנשאלו. אז אני מקווה שלא שכחתי שום דבר. אספתי את כולם, ואנחנו נתחיל לענות עליהם פשוט אחת-אחת פה.
אוקיי.
אז השאלה הראשונה, בעצם זו לא שאלה, זו טענה, הערה, מעט גילי, שבעצם מתארח אצלנו פעם, בשידור על ג'אווה, והוא אומר שפעם אני אמרתי, יכול להיות שעשיתי את זה, שסטרינג.אינטרן בג'אווה, נזכיר רק רגע מה זה סטרינג.אינטרן, זה בעצם לקחת, זה בעצם יש לי צורה קצת יותר חסכונית לייצג סטרינגים בג'אווה, על ידי ריוז של סטרינגים, כלומר, אם סתם ככה משתמשים בסטרינג בג'אווה, אז הוא כל פעם יוצר אינסטנס חדש של סטרינג.
ואינטרן.
כן. ואינטרן, אם יש לך את אותו סטרינג שאתה משתמש בו פעמיים, או במקומות שונים, או יותר, במקומות שונים בתוכנית, אז הוא עושה ריוז באותה פיסת זיכרון, וככה הוא קצת יוכל לחסוך. בעבר, זה היה ממומש על הפרמג'ן, כלומר, אזור זיכרון של ג'אווה שהוא לא ניתן ל... לשחרור, וזה זיכרון שהוא יחסית יקר, זה זיכרון שאליו ניתנים הקלאסים, וההערה של גילי היא בעצם שהיום ב-JVM החדשים זה כבר לא ממש ככה, זה ממש אחרת, והוא האמת שהוא גם כתב על זה. אז אני אפנה בשואו נוטס את המאזינים למה שגילי כתב, ותודה לגילי על ההערה, מאירת העיניים.
ותודה לסן על ה...
על השיפור.
השיפור.
או שאולי זה כבר היה אורקן. לא, אורקן עוד לא עושה כלום. עדיין לא. אבל זה עבר באירופה. שוב אנחנו מדברים על נושאים אקטואליים שבו שנתיים לא יעשו הגע... המרג'ר, של... הרכישה של אורקל לצן.
מה הקשר לאירופה?
כי היה את הסיפור הזה עם האיחוד האירופי שהם צריכים לאשר.
הגבלים עסקיים של האיחוד האירופי.
כן, כן.
אוקיי.
שהם בדרך כלל נותנים, הם כאילו מקשים בדברים האלה, אז זה עבר אצלם עכשיו. תראה כמה זמן כבר. לא חשוב, אקטואליה של אתמול. אוקיי, הערה או שאלה אחרת ששאל אייל בתגובה לפודקאסט מספר 39 שקרה לפני עידן ועידנים, אז אייל אומר, אני יודע שזה קצת באיחור, אבל מעניין אותי מה אתם חושבים על המאמר הזה שלמעשה כותל את מייבן, והוא נותן פה איזשהו לינק למאמר של קנט, אני מניח. והאמת שקראתי את המאמר הזה עוד לפני שאייל הפנה אותי אליו, ובאמת הוא כותל את מייבן, הוא כותל אותו קשות, אבל אני חושב שהוא עושה את זה בצעירות רבה, כמו שעוברים בצבא. אז בואו נזכיר רק שנייה למי שלא, מי שלא מכיר את הנושא, מה זה מייבן? מייבן זה כלי שעושה בילד, בדומה לאנט, בפרויקטים של ג'אווה, או לשפות דומות כמו סקאלה. ההבדל העיקרי בין מייבן לאנט, זה בעצם שמייבן הוא יותר דקלרטיבי. כלומר, באנט היית צריך להסביר את כל הצעדים של הבילד, ובמייבן אתה רק צריך להכריז איך קוראים לפרויקט שלך ובמה הוא תלוי, והוא נבנה לבד, וזה בעצם הולך על מוסכמות. מה שקנט כותב במאמר שלו, שבאמת היה לפני אליו, זה כל מיני טענות ומענות למייבן, שהן כולן נכונות, אבל אני חושב שהוא לא רואה את הפרופורציה נכון. הטענות שלו הן טענות מהסוג של כלי בילד שעושה דאונלוד אוטומטית בזמן הבילד, אף פעם לא יכול להיות טוב. שאני יכול להסכים ולא להסכים עם זה. אני חושב שיש לזה איזושהי בעייתיות, אבל בגדול דווקא אני חושב שזה עושה מאוד טוב. זה מפשט הרבה יותר את התלויות. אתה מחפש את הפודקאסט?
39.
39, כן. לא אמרתי 39?
לא.
אוקיי. 39 על מי? כן. בעצם מה שקנט אומר זה שהכלי הכי טוב זה הכלי בילד של רובי, שאני לא מכיר אותו, אבל אני מאמין לו שהוא טוב. והוא אומר שהשני הכי טוב זה אנט.
אתה מכיר אותו כמו שאתה מכיר רובי.
כן. איך קוראים לכלי הזה? שכחתי. מפורסם כזה, כן. עכשיו הוא...
של מה?
זה שבונה רובי. זה כמו, זה המייק של רובי. לא שכחתי איך קוראים לו.
רובילדר.
לא, יש לו איזה מין שם כזה חיוני. שכחתי איך קוראים לו.
אוקיי.
Anyways. אז כן, אז הוא אומר שכאילו, אם היית יכול לבחור כלי בילד, תבחר בו. יכול להיות שהוא צודק, אני לא מכיר. לא מכיר. עכשיו, אם זה לא מסתדר לך, אם זה לא מסתייע, אז תבחר באנט. ואם אתה חייב לעבוד במייבן, תתפטר. זה מה שהוא אומר. אני חושב שהוא מפספס בעצם כמה נקודות חשובות. כלומר, יש לו כמה טענות נכונות לגבי מייבן שהוא ללא ספק לא כלי מושלם. אני חושב שהוא מפספס שם כמה יתרונות חשובים של מייבן. היתרון הגדול ביותר זה היכולת שלו לעבוד עם הרבה פרויקטים. בעצם באנט אין, עד כמה שאני מכיר, אין תמיכה כזאת. כלומר, אם מדובר על תלויות חיצוניות, אז יש לאנט פלאגין שנקרא Eevee, שיודע להוריד תלויות חיצוניות. אם מדובר על בילד של פרויקט אחד ספציפי, ואתה עובד רק עם פרויקט אחד בודד, אנט הוא סבבה, אין צורך להשתמש בכלי אחר, אבל אם מדובר על הרבה מאוד פרויקטים, אנחנו באוטברין עובדים עם איזה 30 פרויקטים, משהו כזה, התחזוקה של אנט היא מאוד מאוד קשה. התחזוקה של מייבן היא מאוד פשוטה, והוא מטפל מאוד יפה בתלות בין פרויקטים, ויש לו מה שנקרא פרויקט על, שיכול להיות אבא של כל הפרויקטים האחרים, ואתה יכול לעשות ירושה בין הפרויקטים. אז כך שמבחינת תחזוקתית הוא הרבה 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 יותר ידידותי למשתמש, ויש לו פה ושם חסרונות, אבל אני חושב שאף אחד ממנו לא חסרון אקוטי. נכון שלפעמים כשאני עושה בילד קצת מעצבן אותי, אבל גם אנט לפעמים מעצבן. והכלי של רובי אני לא מכיר, יכול להיות שמצוין, אבל לצערי לא יצא לי להכיר אותו. זהו, אז אני חושב שבגדול הטענות של שבעצם המאמר הזה שהיה להציג מעלות הן בחלקן נכונות. הייתי אומר אפילו שכולן נכונות, אבל הן רק חלק מהתמונה. אני חושב שהבחור הזה שכתב פשוט חסר לו ניסיון לעבוד עם מייבן בצורה יותר מסיבית, אז הוא הספיק לראות באופי הביקורתי שלו רק את הצדדים הרעים, ולא הספיק לראות את הצדדים הטובים.
או ש... אתה יודע, יש את סוג האנשים היותר דתיים שרואים את העולם בשחור ולבן.
כן. אני חושב שיש סצנריו שבהם לא ספק אנט יותר טוב.
אבל הוא מוזמן להתפטר. אני לא מתפטר בגלל ה...
כן, כן. זהו, זו הייתה השאלה לגבי מייבן. עכשיו יש לנו פה... אוסף של למעשה שאלות והערות מחן, חן פליישר. בוא נקריא את זה אחד אחד, כמו מונולוג שיהיה מעניין, כמו דיאלוג שיהיה מעניין.
אוקיי.
אז אני אתן את ההקדמה. שלום, אני חן פליישר, מפתח ג'אווה, שהצליח לאחר לא מעט חיפושים למצוא פודקאסט על תוכנה בעברית בישראל, כמובן שמדובר על רוורסים. אין ספק שמבחינת הכמות יצרתם תוכן בכמות מסחרית, פה אני כמעט נעלב, אבל אז הוא מוסיף, בנוסף על כך המקוריות ניכרת. כתבות מהשטח, כדוגמת סטארט-אפ וויקנד, ראיינות עם אנשים וכדומה.
אבל יש כמה דברים שאפשר לשפר ללא ספק. איכות הקול באופן כללי טובה, אך מורגש שהמיקרופון נמצא ליד רן, כי הקול של אורי יותר ברקע.
אורי.
קודם כל, זה פשוט כי הקול של רן הוא הרבה יותר ייצוגי. אז
בגדול עדיף לכם לשמוע אותי.
עדיף לשמוע את רן מאשר אותי.
אוקיי, אחרי שסגרנו את הנקודה הזאת, זה נקודה טובה, אנחנו לקחנו את זה לתשומת לבנו, עכשיו משתמש בעצם בתוכנה שנקראת Levelator, שלוקחת את כל הסאונד, כלומר אני עורך את הכל, ואחר כך, אני לא זוכר, אולי איזה חן שלח לי את זה, מישהו אומר, מישהו שלח לי לינק לתוכנה הזאת, נדמה לי שזה המייר, שמה שהיא לוקחת, היא לוקחת את, מה שהיא עושה, לוקחת את כל הקובץ, אחרי שערכתי, אחרי שהוספתי מוזיקה, ועושה לו leveling. Leveling זה אומר להביא את הכל לאותה רמה. ואז את הקול של אור היא מגבירה, היא מוחלש יותר. את הקול שלי היא מנמיכה, לפעמים זה גם הפוך.
כמו בקיבוץ, נו, מתסכים את הדשא הכל באותו גובה.
כן. החיסרון היחיד בזה שבאמת אם יש למישהו קול חלש, אז ההגברה היא לא נעשית בצורה נקייה, כי יש רעשים, כי זה מגביר גם את הרעשים. אבל לפחות מבחינת עוצמות זה משווה את כולם.
וברוך השם במשרד שלנו פה, באודרן האקוסטיקה מצוינת.
כן, אבל
אנחנו לא שומעים שבחוץ המערכת נפלה, שרתים מתרסקים,
כן.
אנשים מורטים שערות, סתם.
אבל זכוכיות שקופות, אז רואים אותם. אבל מה שכן, אנחנו כן יכולים לשפר עם זה שאנחנו ניקח מיקרופון אחד לכל אחד ונעשה להם מיקס.
כן.
ואז באמת גם האיכות תהיה טובה, כי המיקרופונים יהיו ממש קרובים ולא יהיו הרבה רעשים, וגם העוצמות יהיו, הם לא יהיו ממש שוות, אבל בשביל זה יש אחר כך לבלטור. שיכול להשוות את העוצמות.
אנחנו עוד עובדים על זה, בינתיים המיקרופון כן. יותר קרוב אליי מאשר לרן. והוא כל הזמן מקרב אותו עוד קצת.
זהו, אז האמת היא שאני עובד על זה כבר הרבה זמן, כי אני פשוט מחפש מיקרופונים עם חיבור USB, ואז אני אוכל לעשות את המיקס במחשב. אני לא רוצה לקנות מיקסר חיצוני, כי מיקסר חיצוני אחר כך אי אפשר לעשות. זאת אומרת, מה שנכנס למחשב אחר כך נשאר קבוע.
כן.
אני כן רוצה לקבל כמה ליינים
פנימה,
כמה צ'אנלים. ובינתיים ברוב חנויות הציוד מחשב שעברתי אין, מצאתי באינטרנט כמה, אבל עוד לא תרם רכשתי. כן, אוקיי, שאלה הבאה. הרמתם פודקאסט, אבל המאזינים אין מקום כללי, לפחות אני לא מצאתי, לתגובות כלליות, לא עבור פוסט ספציפי, כפי שאני עושה
במייל
הזה. זאת אומרת, הוא אומר אין מקום כללי. תשובתנו היא?
אפשר להשאיר לנו תגובות כלליות גם על הפוסטים.
כן.
זה יתקבל בברכה, כמו כל תגובה אחרת.
כן, אני חושב ש... תראה, אפשר לחשוב על הרעיון של כאילו ליצור כזה פורום, או משהו כזה, מערכת כללית, אבל אני לא חושב שיש לנו מספיק נפח בשביל זה.
נפח מאזינים?
נפח מאזינים, נפח הערות, נפח... לא יודע, אם זו בקשה פופולרית, אפשר לעשות.
אוקיי, אז
אבל בינתיים...
תגידו לנו אם אתם מסתפקים במה שיש כרגע על הבלוג, או שאתם רוצים שנפתח מקום יהודי לתגובות
כן,
כלליות.
כן, אני פשוט לא... אני חושב שאז דיברנו על זה, ואמרנו שזה לא נראה כמו משהו שמצדיק את ה... נפח התעבורה לא מצדיק פורום, כי פורום אם הוא לא חי, אז הוא לא מעניין.
כן.
אבל אפשר, כאילו, אם באמת, אם יש עניין, אפשר לעשות את זה. בכל מקרה, גם אם לא נעשה, אז אפשר להשאיר תגובה על כל אחד מהפוסטים. אתה יודע מה, פה יש נראה של הפוסט הזה כפוסט תזונה, אוקיי?
אוקיי.
כל השאלות הכלליות על פרק 60. מעבר לזה, מוזמנים בהחלט לשלוח אימייל אל run@reversim.com או ori@reversim.com.
אורי, אני חושב שיש לנו גם reversim, לא?
יכול להיות.
reversim@reversim.com.
יכול להיות. כן, ומוזמנים לשלוח אלינו אימייל, ואנחנו עונים בהקדם האפשרי תוך שנה שנתיים.
כן. הפרק משודר ברמת כללית טובה, פתיחה, נקודות בנושא וכדומה, אך אפשר לתת סיום שמסכם טוב את מה שהעברתם. חושב שזאת הערה טובה.
כן, הערה טובה. משתדל לזכור את זה.
כן. אוקיי. בכל מקרה יש את הסיכום בנקודות בבלוג, למי ששכח או רוצה.
כן, כן. ולמי שאולי לא יודע, שיכול להיות שהגיע לפודקאסט במקומות אחרים, אז בעצם יש לנו את הבלוג שלנו, שבו אנחנו מפרסמים את הסאונד עצמו וגם שואו נוטס. מי שבזמן האחרון עוזר לנו מאוד בזה זה גיא ברון, אז תודה רבה לך גיא. אנחנו בעצם עושים תמלול קצר, לא ממש תמלול של כל מילה ומילה, אלא רק את הנקודות החשובות, כדי לעזור למישהו שאם מתלבט האם הוא רוצה להזין או לא, אז שידע על מה מדובר, וגם למנועי חיפוש, שידעו איפה למצוא אותנו.
כן. למשל למצוא את פרק 39 עם
מייל. ארבע, מדי פעם אתם קצת מתפזרים ובדרך כלל אורי מחזיר אותך לנושא, אז אני מבין שזה נכתב אליי ואני מתנצל. חמש, יש לציין שעוד לא שמעתי את כל הפרקים, אך מתוך 4-5 פרקים זאת ההתרשמות.
אוקיי, שש, יש לי, התברר לי דרך האתר של רן שיש גרסה מצולמת, שזה לא רע בכלל, עבור קשבי רכבת ישראל שכמוני. בהצלחה עם הוידאו, אך עוד פעם, היה חסר הפנייה ברוורסים.
טוב, אז מה זו הגרסה המצולמת הזו? קודם כל זה גרסת בוטלג, זה תקליט לבן, וזה טוב מאוד שזה במחתרת. אנחנו לא נגלה אותה פה במפורש, אבל ניתן קודם, ומי שיאזין לסוף התוכנית יוכל לפתור את זה.
מה שמדובר זה בעיקר על הפרקים של NoSQL וקסנדרה, שאותם רן נתן במסגרת טק טוק, שאנחנו עושים ב-Outbrain אחת לשבוע למפתחים, וכל אחד מהמפתחים נותן בתורו או מרצונו החופשי הרצאה קצרה על נושא מסוים.
כן, אז עכשיו אם זה נושא שהוא כללי, שהוא לא ספציפי ל-Outbrain, אז אנחנו גם יכולים לפרסם את זה, אנחנו פרסמים את זה בצ'אנל של Outbrain ביוטיוב, ואני שמתי לזה באמת לינק בבלוג שלי. הבלוג שלי זה prettyprint.me, prettyprint.me, בלי קום בסוף ובלי דברים כאלה. Okay. זה דומיין כזה, האמת שאני לא יודע של איזה מדינה זה, אבל זה הפנוי. וזה לא למעשה חלק מהפודקאסט, אבל הוא במקרה דיבר על אותם נושאים. זהו, אז זה לא ממש גרסה מצולמת, אבל זה יכול להיות מעניין למי שמעוניין.
בוא נשים בפודקאסט הזה את הלינק.
את הלינק לשם.
לשם.
בסדר. היו בעצם שתי שיחות, כי זה היה מאוד ארוך, אז היו שתי שיחות של בערך שעה כל אחת מהן. וזה בעצם סרטון ביוטיוב, אז זה לא וידאו קאסט במובן הרגיל של המילה, כלומר
כן.
אי אפשר לכוון את אייטיונס לשם כדי שיוריד לך ויסנכרן, אבל לראות את זה על המחשב אין שום בעיה.
הייתי שמח לעוד נושאים מהרמה הבאה: Continuous Integration, Template Engine, Source Control Repository
ומשהו עם סרנר.
זה בטח Template Engine Server, שאני לא יודע מה זה.
לא, אז Template Engine, אני חושב שאני יודע, אני חושב ש-Continuous Integration Server.
Continuous Integration Server, זה אנחנו מכירים ועובדים.
אז קודם כל נפתח ונגיד שאם יש מישהו מאזינים שמכיר את התחום הזה טוב ורוצה לדבר עליו, אז מוזמן לפנות אלינו ונשמח לערך אותו. נוכל להגיד בקיצור, רק למי שלא מכיר את הנושאים האלה, מה זה כל אחד מהם. אז CI, Continuous Integration, זה סרבר שבדרך כלל מסתכל על ה-Source Control, וכל פעם כשמשהו שם מתעדכן, מושך אותו, מריץ בילד, או שהוא עושה את זה פעם בלילה, או שהוא עושה את זה כל פעם כשעושים קומית, בונה את הכל, מריץ את כל הטסטים, ומוודא שהקוד שלנו עדיין חי במצב טוב. יש די הרבה סרברים כאלה, אנחנו משתמשים ב-Team City, יש את Hudson שהוא מאוד בשימוש תרחב.
Cruise Control.
יש הרבה כאלה,
כן.
אז אם מישהו מכיר את הנושא הזה טוב ורוצה לדבר על זה, מוזמן. Template Engine, אני מניח שמקוון שהכוונה היא ל-Web Template Engine, Style, String Template, או JSP במובן הרחב של המילה, או Velocity, או דברים כאלה. כלומר דברים, לוקחים איזשהו טמפלייט טקסטואלי, ושותלים בתוכו ערכים דינמיים. יש סך הכל שני דברים כאלה. אני קצת יצא לי לעבוד על סטרינג טמפלט, וכתבתי לו גם איזשהו פלאגין לסטרץ, ופרסמתי את זה גם בבלוג שלי. אנחנו פה עובדים גם עם זה, עובדים גם עם ולוסיטי, בקוד שהוא קצת יותר ישן. עובדים עם טיילס, גם טיילס זה סוג של טמפלט אנג'ן, אפאץ' טיילס. שוב, אם יש מישהו שהוא מכיר טוב את הנושא, מוזמן לדבר. אם זה נושא אחר לגמרי, אז כן, בבקשה תגיד לנו למה התכוונת.
Source Control Repository, זה זה, היה לנו פודקאסט על זה?
היה לנו,
כן. אנחנו נמצא אותו.
היה לנו. אבל באמת שיש חידוש בתחום. ג'ול נכנס חדש בסאב, נכנס חזק בסאב ורז'ן.
בסאב ורז'ן, כן.
כשג'ול מקלל, אז הוא עושה את זה בכל רם.
כן.
למי שלא קרא, אני חושב שזה קריאה טובה. זה נמצא ב-HGInit. .com או משהו כזה. זה בעצם טיוטוריאל על מרקוריאן. מרקוריאן זאת מערכת ניהול קוד, מערכת source control, שהיא מבוזרת, היא דומה בקונספט לגיט, היא קצת יותר פשוטה מגיט, יותר דומה מבחינת השימוש בה, קצת יותר דומה לסאב-ורז'ן מאשר גיט, אבל גם לפי מה שהבנתי מערכת מאוד טובה. אז בזמן האחרון יש להם מוצר, איך קוראים להם לחברה של ג'ואל?
פוקריק.
פוקריק.
פוקריק זה החברה, פוקבג זה...
אז זהו, יש להם עכשיו מוצר חדש נקרא קילן, שזה סוג של ציפור, שהוא בעצם מתעסק, זה מוצר לקוד ריוויו, שהוא לדעתי, עד כמה שאני זוכר, מסתמך על מרקוריאל. והם בחברה שלהם עברו לעבוד עם מרקוריאל, ועכשיו הוא עסוק במסע צלב להעביר את כל העולם מסאב-ורז'ן למרקוריאל. הייתי מצטרף אליו, רק לא לעניין של הצלב. אני חושב שהעולם התקדם הרבה הרבה מאוד מאז סאב-ורז'ן, ויש לנו הרבה לאן ללכת משם. אם מישהו מכיר את גיט, או מכיר את מרקוריאל טוב, או שבכלל רוצה לדבר על הנושא הזה, אם מישהו פעם פיתח מערכת כזאת, אז נשמח לארח אתכם. 8. בנוסף לכך, שכבר אני מנהל על הארסס שלכם, הרשיתי לעצמי לפרסם אתכם אצל רן לוי, רן תודה רבה. למי שעוד לא מכיר את רן לוי, אז אנחנו ממליצים עליו בחום, יש לו פודקאסט מעולה, עושים היסטוריה, אני מאזין מושבע שלו, כל פעם כשיש פרק חדש שלו, אני מיד קופץ, נראה לי שהוא עכשיו במילואים. אז הרבה זמן
הוא עושה היסטוריה.
כן, פודקאסט מצוין, עושים היסטוריה, רן לוי נקודה סיור אייל, לקפוץ עליו, הרבה הרבה יותר מעניין שלנו. זה מה שיש לנו מכן, אז בוא נמשיך.
כן,
אוקיי. עומר יש לנו תגובה, בעצם אוקיי, יש לנו בעצם שתי שאלות תגובות על הנושאים של NoSQL, שהיו בפרקים 55-6 נדמה לי, או 56-7. אז עומר אומר ככה, לא מעט מפתרונות ה-NoSQL מאפשרים גידול של הנתונים על ידי חלוקת הנתונים על פני מספר שרתים באופן דומה לשארדינג עם hash functions, כפי שציינתם, שניתן לעשות עם מסדי נתונים רלציונים קלאסיים. היתרון המשמעותי של פתרונות ה-NoSQL, לא, אני חושב שיש פה איזושהי בעיה במשפט, אני חושב שהוא התכוון ללא מעט מפתרונות ה-SQL מאפשרים גידול של נתונים על ידי חלוקה לפי שרדינג, אבל היתרון המשמעותי של פתרונות ה-NoSQL היא בעובדה שהם נכתבו לצורך עבודה כזאת. כלומר, התכנון הפנימי שלהם נועד לעבודה על פני שרתים רבים, הליבה של מסדי הנתונים הרלציונים הקלאסיים נכתבה לפני 20 שנה, והם לא תוכנו לו סוג כזה של עבודה. היתרון השני, אתה יודע מה, בוא נדבר
על זה. הראשון.
על הראשון.
כן.
אני מסכים, בגדול.
נכון, רק צריך להבין שבפתרונות של NoSQL, כשכתבו אותם לשארדינג שהוא הש-בייסט, לקחו מראש הנחות שהם הנחות שנלקחו בדאטאבייסים הרלציוניים, או פיצ'רים שיש בדאטאבייסים הרלציוניים, ופשוט בדאטאבייסים מבוססי NoSQL פשוט אמרו, אנחנו לא הולכים לתמוך בפיצ'רים האלה. הדבר הכי בסיסי זה join. אוקיי? אתה לא יכול לעשות join בין טבלאות בתוך פתרון שהוא NoSQL, כי הוא לא נועד לתמוך בזה. והסיבה שהוא לא נועד לתמוך בזה היא שלא כל הטבלה נמצאת בתוך shard מסוים.
כן, shard זה בעצם דאטאבייס. וכאילו לוקחים דאטאבייס MySQL ומעתיקים, עושים כמה עותקים, ובכל עותק שמים חלק אחר של הדאטה.
נכון.
אוקיי. עכשיו, אני חושב שמה שחשוב רק להזכיר, זה שכשמדברים על NoSQL, אתה יודע, זה כמו אנטיפסטי. זה כל מה שלא פסטה.
כן.
נכון? דרך אגב, אתה יודע איך קוראים לסלטים במסעדה המזרחית?
קמצנת.
אנטי חומוס. אז
מגישים בקמצנטים,
קמצנטים, הכלים הקטנים האלה, אבל הם לוקחים כל כך הרבה ביד,
הם לוקחים כל כך הרבה מקום על השולחן, הם באים עם המנה, לא רק שאין לך מקום כבר בקיבה כי ניגבת. אז קיצור, זה לא סקלבילי הקמצנטים האלה.
אז אני חושב שמדברים, כשמדברים על NoSQL, זה בעצם עולם די גדול. כאילו, יש בעולם הזה מסמכי, דאטאבייסים שהם מבוססי מסמכים, document oriented, שהם דווקא לא יודעים לעשות סקייל בצורה טובה בכלל. ויש כאלה שהם כ-value stores או column oriented שכן יודעים לעשות סקייל בצורה יפה.
למה אתה קורא מבוססי מסמכים?
CouchDB למשל. כאלה שאין להם סכמה בכלל.
פשוט סכימה בצורה שטוחה לגמרי.
כן, אבל אתה יכול... אתה יכול, כל אובייקט בפנים זה, זה כמו עץ, ואתה יכול לגשת לנוד ספציפי באותו עץ. כלומר, זה לא סתם key value store, שאתה סתם אובייקט ולוקח אותו. ואתה יכול לגשת ממש לכל אובייקט בעץ, ואתה גם יכול לכתוב פונקציות שמריצות דברים סטייל מפרידיוס על, על אובייקטים בתוך הדאטאבייס, להגיש את זה לדאטאבייס, ושהדאטאבייס יריץ לך את זה. אז זה קורה ב-CouchDB, MongoDB, כן, דברים כאלה, Lotus Notes.
אני לא חושב שהחוסר סקלביליות שלהם היא בגלל העובדה שהם,
אני לא חושב שזה משהו
שהם document-based.
אני לא חושב שזה משהו שמאפיין אותם, אבל הם לא התפתחו לכיוון הזה.
כן.
כנראה שהם באו לפתור בעיה של סכמה מאוד מאוד פלואידית, בזמן שהדאטאבייסים הסקלביליים באו לפתור בעיה של סקייל. ובכל שבסופו של דבר נגיע למיזוג של שניהם.
אני חושב שהם יתפתחו בעתיד לעולם של לעולם הסקלבילי, יותר אפשר לראות כבר את, אני חושב שריאק הוא דוקיומנט בייס שהוא סקלבילי יותר.
כן, ריאק זה איזה אוף מוזר, אבל כולם אופות מוזרים, לא? כל אחד יש לו את הז'רגון שלו ואת הפיצ'רים שלו.
אני חושב שמה שיפה, כמו בכל מקום שאתה, שפתאום נוצר צורך, צורך מאוד גדול שנוצר להמון חברות באותו זמן, להרבה מאוד ארגונים, האופן סורס מתנפל על, על המשימה הזאת, נוצרים הרבה מאוד פרויקטים, ובסוף מישהו יהיה הדומיננטי.
אני תרמתי לבלגן הזה שבוע שעבר לאופן סורס.
אוקיי.
כן, עם איזה קליינט שכתבתי. אבל זה מביא אותנו לנקודה השנייה של עומר, שהיא היתרון השני הוא שמרבית הפתרונות הפופולריים היום נתמכים על קוד פתוח, כך שעלות השימוש בהם נמוכה. טוב, זה משהו ש אתה יודע, זה נכון משהו שמבעיר ויכוח בכל מקום. מה היא העלות של קוד פתוח? מצד אחד, אתה יודע, לא ניכנס לזה פה.
לא, אבל אני חושב שמה שמאוד טריוויאלי בזה, בעלות יחסית נמוכה, אתה עושה trial and error.
כן.
אתה מתחיל עם משהו, לדוגמה, ב-Outbrain רצינו key value store, התחלנו עם טוקיו טיירנט באיזשהו סטאפ שהוא אני קורא לו חצי סקלבילי. הוא סקלבילי מאוד אבל לא בקלות. ואחר כך אני חושב שהם לאורך הזמן מצאנו את קסנדרה, ולדעתי קסנדרה ברבות הימים תחליף את תחליף לנו גם את הסטאפ של הטוקיו טיירנט
בקלות, אפשר כמו מחר.
כן.
כן, אז זה נכון שהם רובם, לא כולם, רובם מתמחים בקוד פתוח, אבל מה שכן, שווה להגיד שאני מתפתח את העשייה סביב הדבר הזה. כלומר, יש כבר חברות שהעיסוק שלהם זה דאטאבייסים שהם NoSQLים. הזכרנו את ריאק, שיש חברה שתומכת בו.
תומכת בו ונותנת גרסאות, בוא נגיד ככה, זה אותו מודל כמו של Red Hat. אתה יכול לקנות Enterprise Edition שהוא...
זה dual license כזה?
כן.
אוקיי. יש חברות ישראליות, יש חברות ישראליות שעושות את זה, נכון?
כמו Gigaspaces?
כן, אני לא כך מכיר את העסק שלהם, אבל
אני חושב שGigaspaces
זה משהו בתחום.
נותן פתרונות סקלביליים.
פתרונות בגדול, אוקיי.
כן.
יש את Cloudera שמתעסקים עם הדופ למעשה. ואני מניח שיש עוד הרבה שאנחנו לא מכירים.
בעיקר מייעוצים.
כן. אוקיי. בוא נמשיך עם התגובה של עומר. דרך אגב, תגובה מצוינת, עומר, אז תודה. אז דיברנו על זה שהם אופן סורס, מצד שני הם דורשים כתיבת קוד נוסף, כיוון שהפתרונות הללו מספקים פונקציונליות בסיסית ביותר. אם אתם מנוסים בשימוש עם השדה נתונים רלציוניים, אתם יכולים להשיג תוצאות משמעותיות עם הפתרונות הקיימים. וזו נקודה טובה, מתישהו רציתי לדבר על הסיפור של פרנדפיד, על זה שהם... לא נעשה את זה עכשיו, אבל זה עומר מתייחס לנקודה הזאת.
הסיפור של פרנדפיד הוא מעניין, כי הם בעצם בנו דאטאבייס נו SQL על ידי SQL.
כן. בוא נעשה את זה בקיצור. קודם כל יש פוסט מצוין, ממש מצוין, שאני קראתי אותו ונכניס לינק אליו, של נדמה לי ברט מפרנדפיד. פרנדפיד, למי שלא מכיר, זו חברה שעושה אגרגציה לתוכן חברתי, כלומר לוקחת דאטה מטוויטר, מבלוגים, מפיקאסה, עושה לו אגרגציה במקום אחד, ואז אם אתה מעוניין לעקוב אחרי מישהו, אתה יכול לעקוב אחריו בפרנדפיד ולקבל את כל העדכונים שלו מכל האפליקציות שאותן הוא צירף לפרנדפיד. זה הכל כמובן צריך לעשות מיוזמתו, זה לא עוקב אחריך סתם, אלא אתה צריך לבוא ולהגיד, זה האפליקציה שלי, זה הבלוג שלי, זה הטוויטר שלי, תרכז את כולם פה. פרנדפיד כבר נקנתה על ידי פייסבוק למעשה.
כן.
המייסדים של פרנדפיד הם מייסדי, הם למעשה חלקם זה כאלה, הם אלה שיצרו את ג'ימייל בגוגל, פרשו מגוגל, הקימו את פרנדפיד ונקנו על ידי פייסבוק לפני איזה חודשיים, שלושה אולי יותר. מה שהם מציגים, הפתרון המעניין שלהם הוא כזה, הם התחילו, הקוד שלהם מבוסס פייתון והדאטאבייס שהם השתמשו בו זה MySQL. הכירו את MySQL טוב, היה להם מאוד נעים איתו, אבל הייתה להם בעיה של גידול, אז הם התחילו לעשות שארדינג. כמו כולם, התחילו לעשות שארדינג, והתחילו לעשות קשינג וכו'. ובאיזשהו שלב הם הבינו שהם יכולים להמשיך עם השארדינג, זה לא נורא. מה שבאמת כואב להם זה
שלא... שארדינג לוגי. טבלאות מסוימות יצאו לשארדים.
לא, אני חושב שגם טבלאות בתוך עצמן השתרדדו.
אבל זה לא היה שארדינג רנדומלי.
אני לא בטוח, אני לא יודע. אבל עכשיו הם אמרו שבגדול, כאילו, הם היו יכולים לחיות עם הנושא של השארדינג, זה לא נורא הכאיב להם. מה שמאוד מאוד הכאיב להם, זה שינוי סכמה. זאת אומרת, ברגע שיש להם טבלה גדולה, והם רוצים... להוסיף קי, להוסיף שדה, להוריד שדה, נגיד, לא יודע, עשו איזשהו ניסוי עם איזשהו פיצ'ר, וגילו שהוא לא הולך טוב, רוצים להוריד את השדות שקשורים לפיצ'ר הזה, כדי לא להמיס לדאטאבייס. זה היה מאוד 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 כואב. זה היה אומר דאונטיים לכל השארדים. דאונטיים של פרנדפיד, למשך X שעות. עכשיו, יש לזה גם פתרונות. אפשר לעשות קונפיגורציה של כזה מאסטר, ולעבור ולדלג מאחד לשני. זה לא פשוט, זה לא פשוט, כי אם אתה רוצה לעשות, לא יודע, אתה רוצה לעשות ריליס פעם בשבוע, וכל פעם לעשות את האופרציה הזאת, כל פעם שאתה מוסיף איזשהו שדה או מוריד שדה מהדאטאבייס, שזו אופרציה שהיא בעצמה מסוכנת ומאוד אירופון, לעשות את האופרציה הזאת פעם בשבוע, זה לא הגיוני. אז הבעיה העיקרית שלהם הייתה שינוי סכמה. הם היו בעצם צריכים למצוא פתרון איך עושים שינוי סכמה עם אפס דאונטיים. ואז הם התחילו עכשיו על פתרונות NoSQL'ים, שיש הרבה כאלה שבאמת לא דורשים לך סכמה, כמו Document Oriented Databases, או Cassandra, או
HBase. אני חושב שקסנדרה פשוט עוד לא היה.
יכול לא, Cassandra זה היה, אבל לא היה צעיר מדי. Okay. אבל הם הסתכלו על הפתרונות הקיימים ואמרו... טוב, אולי עשה אחד משלנו. אבל מה הם עשו משלהם? הם אמרו, בואו ניקח את MySQL. אנחנו מכירים אותו מאוד טוב. אנחנו יודעים שהוא לא... הוא לא מאבד דאטה. אנחנו יודעים מה זמני התגובה שלו, הם מאוד צפויים לנו. אנחנו יודעים מצוין, אנחנו עובדים איתו, יש כלי ניהול מצוינים. בואו ניקח את NoSQL, אבל נבנה מעליו דאטאבייס משלנו. ובעצם מה שהם בנו זה דאטאבייס, נקרא זה דאטאבייס, אבל בסך הכל איזושהי סכמה של אופרציה שהיא סכמה-לס, וזהו. ואני חושב שלא ניכנס לכל הפרטים פה, אבל בגדול הם בנו בעצמם אינדקסים ועשו כל מיני פיקסרים של אינדקסים וכל מיני דברים כאלה. בגדול הם ממשו דאטאבייס מעל NoSQL וזה עבד להם מצוין. זה עבד להם ממש ממש טוב לפי הדברים שלהם.
הם ממשו דאטאבייס מעל דאטאבייס, מעל MySQL, שעיקר הכאב הוא באמת בעדכון האינדקסים כל פעם.
אבל אחרי שהם עשו את זה, אז סיפור לא כאב.
בדיוק, אחרי שהם
עשו... וזה גם נתן להם בחינם שרדים. שהם לא היו צריכים לדאוג לו יותר. זהו, אז הפוסט עצמו הוא מאוד מאוד מעניין. דבר אחרון מעומר, הוא מפנה אותנו לסרטון ביוטיוב של קון, שהיה שם אחד המפתחים הראשונים, שמסביר, בעצם מספר איך יוטיוב עלה מ-0 לכמה מיליארדים במעט מאוד זמן, וכמה לילות ללא שינה היו להם. אז זה סרטון מאוד יפה. מי שיש לו זמן, אז נוסיף את הלינק הזה של הסרטון. אני צפיתי בכולה, והוא מאוד מאוד מעניין.
הייתה לנו עוד שאלה אחת?
כן, יש פה עוד שאלה אחת, שאלה של אייל. לא יודע אם זאת או אייל.
אייל?
הוא שואל מה ההבדל בין וולדמורט לקסנדרה.
במיתולוגיה יש לזה...
תראה, לורד וולדמורט זה דמות, אני חושב, מאיזה סרט.
לדעתי לורד וולדמורט הוא מהארי פוטר.
יכול להיות.
בדיוק הילדה שלי עכשיו קוראת את ה...
אוקיי. אוקיי.
אבל קסנדרה היא מהמיתולוגיה.
כן. זהו, זה הבדל.
זה הבדל. אבל באמת, מכיוון ש... כשניסינו לבחור פתרון NoSQL בשביל Outbrain, עשינו איזשהו מחקר קטן על כל מה שנמצא בשוק, ושמנו pros and cons של כל אחד מהפתרונות, וצבענו באדום או כתום את החסרונות שהם משמעותיים עבורנו.
אז מי, אז על מי דיברנו?
הסתכלנו על MySQL Cluster 7,
על קסנדרה, על סולר.
קסנדרה, חשבנו לעשות באמצעות סולר, לעשות לממש דאטאבייס. הסתכלנו על מונגו דיבי, הסתכלנו על ריאק, על דיינומייט, על וולדמורט ועל הייפר טייבל. ויש עוד שלא נכתבו פה, אבל...
אז מה ההבדל בין וולדמורט לקסנדרה? קודם כל יש הרבה הבדלים, אבל ההבדל המהותי ביותר הוא הדאטה מודל. למעשה וולדמורט הוא key value database. כלומר, יש לך אובייקט, אתה בוחר לו מפתח ואתה שם אותו בפנים, כמו hash table ענק.
להבדל מקסנדרה שהיא מממשת דאטה מודל של column-based database.
כן, שזה בעצם מודל יותר עשיר. כלומר, אתה לא רק לוקח אובייקט ושם אובייקטים לפי מפתחות, אלא אתה יכול לקחת חלקים של אובייקטים, כלומר, עמודות ספציפיות בתוך אובייקט. לא יודע, נגיד יש לך שם ושם משפחה, אז אתה יכול לשים את שם והשם משפחה ביחד, ואחר כך לקחת רק את שם המשפחה, או לעדכן רק את השם הפרטי. כלומר, אתה לא חייב לעבוד בגרנולריות של אובייקטים הרבה יותר קטנה. אתה יכול לעשות שאילתות של ריינג'ים, כלומר לקחת את כל המשתמשים שמתחילים באלף ונגמרים בזין. אתה יכול לעשות את הרבה דברים, כן? זה ממש בקצור. בקיצור, וולדמורט הוא הרבה יותר פשוט, הוא key value database, כלומר כמו hash table אחד גדול. אז סתם, אתה לא יכול לעשות range queries, ואתה לא יכול לעשות slicing וכל מיני דברים כאלה מעניינים,
ואתה לא יכול לעשות multi-getting.
אתה לא יכול לעשות multi-get,
שמבחינתנו זה היה חשוב, יכולת
כן.
חשובה.
כן. מה שכן, לפי מה שקראתי, וולדמורט, שדרך אגב פותח בלינקדאין, כן נותן פיצ'רים מעניינים. אני חושב שהדבר הבולט ביותר זה שהוא נותן לך להחליט על, על מנגנון הסיריאליזיישן שאתה בוחר. כלומר, אתה יכול לבוא ולהגיד, בקסנדרה זה thrift, אבל בוולדמורט אתה יכול לבוא ולהגיד, אני רוצה להשתמש בפרוטוקול באפר, או להשתמש ב... Java serialization, או להשתמש ב-Java externalization, או להשתמש ב... או להשתמש ב-thrift, או להשתמש ב... whatever. כן, יש עוד הרבה מאוד.
אני חושב שיש לנו אפילו מאזין שהשתתף בפיתוח שלו. ישי.
כן. אני לא יודע אם השתתף בפיתוח, אבל הוא עבד שם. אז הוא מכיר אותו טוב.
כן.
כן. כן. זהו, אז זה בגדול ההבדלים. נזכיר שוב שיש כמה דאטאבייסים שהם יחסית דומים מבחינת הדאטה מודל שלהם, דומים לקסנדרה, שזה HBase,
בדאטה מודל, כן.
בדאטה מודל, כן. המימוש הוא שונה, אבל הדאטה מודל הוא דומה. לא זהה, אבל הוא דומה.
אני חושב שקסנדרה פשוט מפגישה שני מודלים מנצחים בעולם הזה של NoSQL. מבחינת הדאטה מודל, זה המודל של הדוקימנט בייס, סליחה, של הקולום בייס, שאתה רואה אותו בהייפר טייבל, ואתה רואה אותו ב-H בייס, וכמובן בביג טייבל של...
כן, שזה המקור של המודל הזה למעשה.
ומצד שני, את המודל של הסקלביליות, שנורש מדיינמו של אמזון, שמאפשר באמת סקלביליות מאוד נוחה ומאוד פשוטה אדמיניסטרטיבית.
כן.
אתה שם נוד, והוא מוצא את עצמו ועובר אליו הדאטה שצריך לעבור אליו, והכל מאוד מאוד יפה, עם שימוש מאוד יפה בקונסיסטנט טאשינג, וכל מה שאתה הסברת בפודקאסטים הקודמים.
כן. אוקיי, אז עכשיו יש לנו משימה לא קלה, אנחנו צריכים לעשות סיכום של כל מה שדיברנו, לקראת סוף הפרק. אני לא השאלות בגדול.
כן. אז אני חושב שהסיכום הכי טוב זה, יש לכם במה לשאלות ותשאלו, ומה שאנחנו לא יודעים, אנחנו נחפש ביניכם את משיבי התשובות.
או שנמציא.
או שנמציא.
אני מקווה שיהיה מעניין. לא נמציא שטויות. ואם יש תגובות או שאלות, אז תרגישו חופשי להצמיד אותו לכל פוסט שנראה לכם רלוונטי או לא רלוונטי.
האימיילים על התגובות האלה מגיעות אלינו ואנחנו...
כן. ואם באמת יש רצון לעשות משהו קצת יותר מסודר, סטייל פורום או משהו כזה, אז אפשר, אפשרי. אם אתם באמת חושבים שיש לזה מספיק נפח. זהו.
תודה רבה.
תודה רבה. תודה רבה.
להתראות.